ערב טוב. היום אנחנו נעסוק, הייתי אומר, בסוגיה שנראית לכאורה צדדית, אבל אולי לפי לפחות כיוון אחד שהכלי יקר מזכיר אותו ואנחנו ננסה לחדד אותו, אולי הכיוון הזה, זאת הייתה הסיבה של ה... אם אפשר לומר, של המפגש בין יוסף לאחים, שהיה מפגש מאוד מסובך ומאוד מורכב. זאת אומרת, כלפי מה דברים אמורים? אנחנו בעצם מהפרשה הזאת אמורים לעסוק בשבתות הקרובות ביחסי, נקרא לזה, בית יעקב פנימה. זאת אומרת, אם עד היום עסקנו ביחס שבין ישמעאל ויצחק, עשיו ויעקב, כלומר, מה קורה ביחסי ישראל חוץ, אנחנו עכשיו נכנסים הביתה, פנימה, ומתחילים להתברר קצת על הסוגיה של מה קורה בתוך עם ישראל, בתוך המשפחה, בתוך יעקב. וכאן אנחנו מגלים את המפגש הלא פשוט בין יוסף לאחים. הרבה פירושים נאמרו על המפגש הזה, אנחנו כל שנה מנסים לעסוק בזה ממקום אחר. הפעם אולי נתמקד בנקודה קצת שונה, אולי מבדרך כלל, וננסה לחדד אותה מעבר לכלי יקר, קצת יותר להעמיק את הכיוון. בואו נקרא כמה פסוקים, ממש בתחילת הפרשה, ונמקד רגע את הנקודה. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה אנחנו יודעים מהפסוק הזה? שיוסף הוא תולדות יעקב, כל מה שקרה ליעקב קרה ליוסף, יוסף הוא הממשיך של יעקב, לא נתמקד בזה היום. נתון שני שאנחנו יודעים, שיוסף הוא בן 17 שנה. נתון שלישי, שהוא היה רואה את אחיו בצון. הביטוי הזה קצת מסובך, היה צריך להגיד רואה צון, מה זה רואה את אחיו בצון? הוא רואה את הצון, הוא לא רואה את האחים בצון. טוב, גם בזה אולי פחות נתעסק היום. והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו. זאת אומרת, הוא נקרא נער, אנחנו קצת נתעכב על סוגיית הנער הזה, מה זאת הנערות הזאת, והוא היה נער את מי? את בני בלעה ואת בני זלפה נשי אביו, הוא היה יותר מתחבר, כמו שחזל אומרים כבר רשי מביא, היה מתחבר לבני השפחות, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הביא איזושהי דיבה רעה, לא ברור כרגע על מי מדובר, על מה מדובר, לאבא יעקב. כלומר, זה איזשהו, אם אפשר לומר, הפסוק הזה עוסק ביחסים שבין ישראל לאחים, או בין יוסף לפחות לחלק מהאחים. הפסוק הבא, פסוק ג', עוסק ביחס שבין יוסף ליעקב, בין יוסף לאבא. או יותר נכון, בין אבא ליוסף. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. כאן כבר הוא, אבא יעקב לא נקרא יעקב, נקרא ישראל. והוא אוהב את יוסף מכל הבנים. למה? הנימוק, כי בן זקונים הוא לא. באופן פשוט, הוא היה הבן הקטן, הבן שנולד לעת זקנה, ויש איזו חיבה מיוחדת לבן הקטן, אז לכאורה הוא בן זקונים. ועשה לו כתונת פסים. וכתוצאה מהאהבה הזאת של ישראל ליוסף, כי בן זקונים הוא לא, אז הוא עשה לו כתונת פסים, גם על זה חזל אמור הרבה דברים. ואז מופיע הפסוק הראשון, שבעצם מבטא, אם אפשר לומר, בפעם הראשונה, את המתח, את המאבק בין יוסף לאחים, או בין האחים ליוסף. בואו נדרג בפסוק הזה. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. יש מהמפרשים שמדייקים, הנציב עומד על זה. למה לא כתוב, כי אותו אהב אביהם מכל בניו? זה מה שכתוב בפסוק הקודם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו. וכן, מדוע כתוב, ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו? הרי צריך להיות כתוב מכל בניו. עסקנו בזה אחת השנים. בכל אופן, ויסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. זאת אומרת, כאן מופיעה, או מופיעה פעם ראשונה, מופיעה פעם ראשונה, שהאחים, לפחות מה שהתורה מתארת, האחים שונאים את יוסף ולא יכולים לדבר איתו לשלום. מה הייתה סיבת השנאה, לפי מה שכתוב בפסוק? ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. אם כרגע לא נדייק בין בניו לאחיו, בין אב מכל בניו ומכל אחיו, השנאה היא נובעת מכך שאבא ישראל אוהב אותו יותר משאר האחים. ולמה אבא ישראל אוהב יותר את יוסף, פסוק קודם, כי בן זכונים הוא לא. אם כן יוצא, שבעצם הבעיה מתחילה, פשט הפסוקים קודם כל בקריאה, הבעיה מתחילה שאבא ישראל מתייחס ליוסף כבן זכונים. מה כל כך בעיה בבן זכונים? אומר הכלי יקר, מקום מספר 3, נקודה שלכאורה נראית צדדית, ואנחנו ננסה קצת יותר להעמיק אותה היום ולהרחיב אותה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זכונים הוא לא. הביטוי הזה בן זכונים הוא לכאורה נראה מיוחס לאבא יעקב, או אבא ישראל כאן. הוא הבן שנולד ליעקב לעת זקנה. אבל מצד שני, הביטוי הזה בן זכונים הוא מיוחס ליוסף, לבן. זאת אומרת, יש איזשהו ממד בבן הזה שהוא סך הכל בן 17 שנה, והתורה מגדירה אותו נער, יש בבן הזה איזשהו ממד של זקן. הנה, מתחילים להבין קצת, מתחילים קצת לראות את הקשר לכותרת. בן זקונים. אז יוסף, אתה נער או זקן? מי אתה בדיוק? אומר הכלי יקר. אף על פי, במקור 3, אף על פי שנאמר והוא נער אל בני בלעה, וחזל כידוע דייקו, שהיה עושה מעשה נערות כמותם. כלומר, לא רק היה עושה מעשה נערות, אלא היה עושה מעשה נערות כמו בני השפחות, שהם לא היו לכאורה כמו בני הגבירות. כלומר, הוא היה, אם אפשר לומר, נער נער. חזל אמרו שהיה מסלסל בשערו. אז אף על פי שנאמר והוא נער אל בני בלעה, שהיה עושה מעשה נערות כמותם, תכף ננסה להבין מה התכונה של הנער, מה אופי הביטוי של התכונה הזאת. מכל מקום, אהבו יעקב. למה? לפי שביותו אצלו, כשיוסף היה אצל יעקב, היה מתנהג את עצמו, היה מנהיג את עצמו, יוסף, כזקן ורגיל ופרקו נאה. כלומר, חס ושלום. חס ושלום. יוסף בעצם חי, אם אפשר לומר, חיים כפולים. מצד אחד עם בני השפחות היה מתנהג כאיזה נער, מסלסל בשערו, ומצד שני, כשהוא היה עם אבא יעקב, אבא ישראל, היה מתנהג כזקן. אני קורא את הביטוי. היה מתנהג כזקן ורגיל, רגיל הכוונה יציב, בטוח, ופרקו נאה. מבין את מה שהוא לומד, יודע את מה שהוא לומד, שייך למה שהוא לומד וכו'. הייתי אומר את זה רגע בצורה אחרת. אחת התכונות הכי בסיסיות של נער, לכן גם נער נקרא נער, כי הוא מתנער. ממה הוא מתנער? מה המשמעות של דבר שהוא מתנער? שהוא נע ממקום למקום. כמו אדם שיושב על כיסא, הנקרא בגן נדנדה, והוא מתנדנד ממקום למקום. אז הנער הוא מתנער. הוא פעם כאן ופעם כאן. ואולי קצת נקצין יותר. הנער הזה הוא מתנער מאחריות, כי הוא סך הכל נער. והנה פה מול אבא ישראל, הוא פתאום זקן, הוא פתאום יציב, הוא פתאום מלא ביטחון, מלא חוכמה, מלא ניסיון. אז יוסף, אתה נער או זקן? מי אתה בדיוק? ולא ידע, כך אומר הכלי יקר, אני הייתי שם את המשפט הזה בסוגריים, אני מרשה לעצמי לוותר על המילה הזאת, על המשפט הזה, ולא ידע הנהגתו שהיא מחב. כלומר, אומר לי יקר, כביכול יעקב לא ידע את התנהגותו הנערית, כי הוא הכיר אותו כזקן, כי בן זקונים הוא לא. על כן אמר, כי בן זקונים הוא לא. הפסוק אומר, בן זקונים הוא לא, לא כתוב. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא. אלא בן זקונים הוא לא. דווקא לישראל, דווקא ליעקב, הוא היה בן זקונים. אבל לבני השפחות, הוא היה נער. על כן אמר, כי בן זקונים הוא לא. במילת לא, הורה שדווקא לא היה בן זקונים, ולא לאחיו. עד לכאן, לפחות לפי המנגינה של הכלי יקר, כביכול חס ושלום לומר על יוסף, שהוא נהג איזשהו משחק כפול. עם בני השפחות נהג מנהג נערות, ועם אבא ישראל נהג מנהג זקנה. הכלי יקר קצת מעדן את זה. ואולי אומר הכלי יקר, לא רצה לשנות מן המנהג, אולי יוסף, לא חד ושלום, עשה הצגות לפני אבא שהוא בן זקונים, שהוא בחינת זקן, אלא אולי יוסף היה באמת בעל אישיות ייחודית כזאת, שאנחנו הולכים להעמיק את האישיות הזאת, ואולי לא רצה לשנות מן המנהג, וידע להתנהג עם הנערים ועם הזקנים. כלומר, אולי באמת ליוסף הייתה אישיות כזאת שיכלה להכיל לכאורה שני מצבים הופכים, מצב נערות ומצב זקנה, ולכן בכל מקום שהוא היה הוא בעצם הביא ממד אחר לידי ביטוי אצלו, כפי המקום, כפי האנשים, כפי החברה, כפי המקובל, לא חדש שלנו שהוא רצה להיות מקובל, לא שהוא מחק את עצמו, אבל הוא ביטא צד מסוים באישיות שלו בכל מקום שהוא היה לפי המקום המתאים, בחינת נער ובחינת זקן. לכן אם בני השפחות היה בחינת נער ואם אבא יעקב היה בחינת זקן, לכן אולי לא רצה לשנות מן המנהג וידע להתנהג עם הנערים ועם הזקנים, לכך נאמר הוא לא. יש אומרים, אומר הכלי יקר, גם רש"י מזכיר את זה במקום, שכל מה שלמד מן שם ועבר, כל אותם 14 שנה שיעקב היה בישיבה אצל שם ועבר, מסר לו. ולכן יוסף נקרא בן זקונים, חזל אמרו, גם רש"י מזכיר, בר חכים, בן החוכמה שנמסרה לו, ליוסף, מיעקב, מבית מדרשו של שם ועבר. אבל, וכאן הכלי יקר, דילגתי על משפט שהוא גם היה לי קצת קשה להקל אותו, אבל אומר כאן הכלי יקר, ושאר האחים, למה דווקא יוסף, אם אפשר לומר, קיבל את מה שיעקב למד משם ועבר, למה יעקב העביר דווקא לא? אומר כאן הכלי יקר, משפט קצת קשה, כי שאר האחים מעשו בדברי החוכמה של יעקב, ולא רצו לשמוע ממנו חוכמה. למה? כי הם נערים, וטבע הנער, שהוא מתנער, זה לא מעניין אותו. נכון, מה ילד אוהב בבית ספר? את מה ילד הכי אוהב בבית ספר? את ההפסקה? ברור. אז אומר הכלי יקר את המשפט הזה, דילגנו עליו. יש אומרים שכל מה שלמד מן שם ועבר, כל מה שלמד יעקב, מסר לו ליוסף, אבל יוסף בן זקונים הוא לא, שתמיד הוא פנה לו ליעקב, ונחשף לשמוע מפיו מה שלמד משם ועבר, על כן אהבו, ותרגומו בר חכים הוא לא. אם כן, יוצא, היו ביוסף שתי תכונות, תכונת הנערות ותכונת הזקנה, ועל פי זה, אם אנחנו רגע נחזור לפסוק ג', וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לא, נקפוץ לפסוק ד', ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו. עכשיו דרך אגב זה מאוד מעניין, גם אפשר לענות על פי הכיוון הזה, למרות שכלי יקר לא מאיר את זה, מה ההבדל מכל בניו ומכל אחיו? האחים ראו את יוסף כמו אחד מהאחים, ויעקב התייחס ליוסף כמיוחד בין הבנים. מה המיוחד אצל יוסף מבחינת יעקב? שהוא בן זקן, כי כל שאר האחים נערים. מה האחים הכירו ביוסף? שהוא נער. כלומר הם אמרו בעצם לעצמם, רגע, מה יוסף הזה משחק פה משחק? הוא בעצם נער, אז למה הוא מתנהג אצל אבא כמו זקן? האחים לא יכלו לסבול, במרכאות, חס ושלום נגיד על יוסף הצדיק, לא יכלו לסבול את מה שהם קלטו כצביעות אצל יוסף. הם קלטו אותו כשחקן, הוא משחק במגרש אחד ככה, במגרש השני הפוך. ולכן ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו. למה אותו אב אביהם, הפסוק הקודם, כי בן זקונים הוא לא? אם כן, מה הם לא יכלו לסבול? את זה שהוא מתראה, נראה אל יעקב כבן זקונים. והם הכירו אותו כנער. והם לא יכלו להכיל, לא יכלו להבין, שיש כנראה בעם ישראל שבט אחד, יוסף אחד, שהוא מסוגל לחבר נערות וזקנה. עכשיו אני רוצה לך קצת יותר לחדד את זה. הרי כל אחד מאיתנו במהלך החיים שלו עובר, אם אפשר לומר, את התהליך הזה, מלהיות נער ללהיות זקן. אולי אפשר לחלק את זה קצת יותר, נקרא לזה תינוק, ילד, נער, בחור, איש, בוגר, זקן, שיבה. בסדר, אפשר לחלק את זה קצת יותר. אבל בכל אופן, באופן עקרוני, כל אחד מאיתנו בעצם במהלך החיים שלו עובר תקופות. בתקופה עקרונית מסוימת הוא יכול להיקרא נער, בתקופה עקרונית אחרת הוא יכול להיקרא זקן. אצל יוסף מאוד מעניין, הנערות והזקנה באו ביחד. כלומר, זאת לא הייתה תקופה אחת נערות, תקופה שנייה זקנה. כשהוא היה נער הוא היה בן זקונים. אומר הרב, עד לכאן הכלי יקר היום. עכשיו אנחנו רוצים להבין את הכלי יקר הזה, להעמיק אותו. אומר הרב במקור מספר 4, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא אדם בצורה כזאת שבתקופת החיים הראשונה שלו הוא ילד או נער, בתקופת החיים השנייה שלו הוא זקן? א', למה בכלל צריך את שתי התקופות האלה? אולי מספיק רק נער, רק זקן. ב', למה זה הסדר? למה זה מתחיל בילדות ובנערות והולך אל הזקנה? והאם, וזאת אולי אחת זאת השאלה חשובה, האם אדם נער לא יכול להיות זקן? והאם אדם זקן? כלומר, האם אדם נער בגילו לא יכולה להיות לו בחינה, לא יכולה להיות בו בחינת אדם זקן? ואולי השאלה יותר חמורה. האם אדם זקן מאבד בחינת ילד, בחינת נער, כשהוא מזדקן, כשהוא מתבגר? הרי זאת אחת השאלות הקשות. אחת הסיבות שאנשים במרכאות לא רוצים להתבגר, כי הם לא רוצים לאבד את שובבות הנערים, הנערות קוראים לזה. האם באמת זאת השיטה, זאת התפיסה? אז בואו נתחיל. אז אומר הרב מקור מספר 4, והנה הילדות שבסדר היצירה היא מוקדמת לזקנה. קודם כל כרונולוגית. אבל איך צריך להבין את הילדות? צריך להבינה לא בתור חיזיון עובר שאינו משאיר אחריו מאומה. זה לא שאנחנו בעצם חיים שתי תקופות מרכזיות בחיים, תקופת הילדות והנערות, תקופת הזקנה וכו'. כל תקופה יש לה את הערך שלה, את ההופעה שלה, את האופי שלה, את התפקיד שלה. בעצם אנחנו חיים בשתי תקופות שהן שתי תקופות לכאורה שונות לגמרי. לא. אלא ודאי שהילדות, תכף נראה הרבה יותר מזה, ודאי שהילדות היא לא חיזיון עובר. הילדות רושמת רושם חזק מאוד בנפש, גם כשאדם מתבגר, ראיתי מאוד זה בצורה קצת יותר בוא, אני קצת מתקדם בעל פה. כשאדם מתבגר הוא חייב לשמור את הילד שבתוכו. לכן גם אדם בן 120 זקן. יש בו בחינת ילד ונער. ומצד שני, גם באדם נער יש בחינת פוטנציאל זקן, תכף נסביר. לכן הנה הילדות שבסדר היצירה היא מוקדמת הזקנה. אבל צריך להבינה לא בתור חיזיון עובר, שאינו משאיר אחריו מאומה. וכאילו הזקנה תוכל מצד עצמה לעמוד בלא הילדות. לא כן הדבר, אלא הזקנה היא שלמה אז רק כשבא אחרי הילדות. למה? מה הילדות נותנת לאדם? שאותו ערך שהיא נותנת לו, הוא צריך עוד אותה, את הילדות הזאת, גם כשהוא זקן, בעיקר שהוא זקן, וזקן עוד פעם, זקן זה לא דווקא בן 200. זקן זה אדם מתבגר. אומר הרב, אלא הזקנה היא שלמה אז רק כשבא אחרי הילדות, אז נותנת הילדות כוחה הער והחי. בואו לאט לאט נשתמש במושגים, נתחיל לאסוף קצת מושגים. הילדות, אפשר לומר גם הנערות, יש בה כוח ער וחי. ערניות, חיות, שובבות, מוטיבציה, חלומות, שאיפות, עקשנות, חוסר ויתור, ציפיות, וכולי על זה הדרך. לעומת הזקנה, אדם הזקן, הוא יותר יציב, הוא יותר שקול, הוא יותר זהיר, יש לו יותר ניסיון, יותר חוכמה, הוא יודע להכיל מורכבויות. לעומת הזקנה, אז נותנת הילדות כוחה הער והחי, מצד אחד, מצד שני, על הזקנה המיושבת והבוחנת. ועל פי שתיהן ימלא צביון האדם הראוי. אדם שלם חייב להכיל בתוכו שני כוחות. וזה לא שני כוחות שונים שכל אחד מופיע בתקופת חיים אחת. זה לא נכון. אלא אדם שלם צריך להכיל בתוכו נערות וזקנה. הנערות תיתן את הערניות, את החיות, כמו שאמרנו, את השובבות, את הציפייה, את השאיפה. כל מה שיש בילד ונער, תרף נראה יותר עמוק מזה, את התמימות, את חוסר הצביעות, את הישרות, אין אחד בפה אחד בלב, את הכנות. הזקנה תיתן יותר את הממד, הייתי אומר באופן יותר פשוט, הנערות יש בה משהו ששייך יותר לעולם הרגשות, לעולם החושים, שהוא משהו מאוד, כן, זה מאוד מעניין לראות ילדים נהפכים לנערים. כן, אתה פתאום קולט ילד שאוטוטו הולך להיות איש. אתה רואה, פתאום כל כוחות החיים פורחים. הוא פתאום מתחיל להיות מודע לכוחות החיים שלו. אפילו מודע במובן הכי פשוט, מודע לגוף שלו. זה ידוע שתינוק בשלב מסוים בחיים הראשונים שלו, בכלל לא מודע שהידיים שלו זה הידיים שלו. באמת, הוא לא מודע שהידיים שלו זה הוא. וכשהוא מתחיל להיות ילד, ועדיין נער, גיל ההתבגרות קוראים לזה היום, אז האדם מתחיל להיות מאוד מודע לכוחות הגוף שלו, לכוחות הנפש שלו, ליכולות שלו, לאישיות שלו, לאופי שלו. לכן גם הרבה פעמים הנה רעש למשל דומה ברחוב, ולכן הוא רוצה להוציא את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל, והוא לא מוכן לסבול הרבה פעמים גבולות גזרה ושכל מיושב ושיקולי דעת. יש סכנה גדולה בנערות, אבל יש גם יתרון גדול בנערות. מצד שני הזקנה בדיוק הפוך, היא הרבה יותר שקולה, היא הרבה יותר שכלית, היא הרבה יותר עם ניסיון, היא... החיים הרבה יותר מסודרים עם הזקנה. מצד שני היא יכולה להיות משהו מאוד כפוא, מאוד סטטי, מאוד מאבד את החיוניות, מאוד חסר שאיפה. ולכן אומר הרב, רק על ידי שתיהן, ועל פי שתיהן ימלא צביון האדם הראוי. כדי להבין את זה קצת יותר, בואו נלך לעוד מקורות ברב, ופסקה נפלאה ברב חרלאפ. אבל בואו נתחיל קודם כל במקור מספר 5. הקטע שלפנינו הוא קטע קטן, אבל הייתי אומר הקטע העקרוני, ממאמר שנקרא דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות. אנחנו גם לפני חנוכה ננסה לחבר את זה בסוף הדברים לחנוכה. את הדרשה הזאת הרב דרש ברחובות בחנוכה של תלמוד תורה. יש פתיחה למאמר הזה, ואז הרב מציב, הייתי אומר, את השאלה היסודית בכל הסוגיה הזאת. על הילדות טיפול תמיד השאלה. היום אנחנו לא מבחינים כל כך בין ילדות לנערות, אנחנו מנסים למצוא את המכנה המשותף שבילדות ובנערות אל מול האדם הבוגר, האיש והזקן. אז אומר הרב, כשאנחנו מתייחסים אל תקופת הילדות שלנו, של אחרים, של הילדים שלנו וכו', אז על הילדות טיפול תמיד השאלה, איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? מה צריך להיות היחס שלנו כמחנכים, כהורים, כמחנכים, לא משנה, ביחס לתקופת הילדות? האם היא הילדות, תקופת הילדות עם כל הכישרונות שלה, עם כל היתרונות הפוטנציאליים שלה שאמרנו מקודם, וגם עם כל הסכנות שבה, אם היא רק כמו הכשר להישות, האם הילדות היא סך הכל אמצעי, סך הכל תקופת מעבר, סך הכל תקופת הכנה כדי להביא אותי להיות איש, להיות אדם בוגר, אדם זקן? אם היא רק כמו הכשר להישות, ואז בעצם אין ערך לילדות, לתקופת הילדות מצד עצמה, אלא סך הכל הכנה לשלב הבא, והתקופה הכי קשה בין היותך ילד להיותך איש, זה בעצם גיל ההתבגרות, שאולי הוא בא לידי ביטוי בעיקר בתקופת הנערות, ששם זה בעצם התהליך, שם המעבר, ולכן גם המורכבות של התקופה. או, אפשרות שנייה, או שיש לה ערך כביר בפני עצמה, או שיש לילדות ערך מצד עצמה. אומר הרב, תראו מה זה. במה הפתרון לשאלה הזאת תלוי? תלוי בשאלה אחת. מה תפקיד האדם בעולם? זאת אומרת, כאילו הרב כתב את זה היום. מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, זאת אומרת, אם האדם בא לעולם כדי להיות, היום קוראים לזה יצרני ומפרנס, הוא בא להיות יצור עובד, לייצר מציאות בעולם ולפרנס את עצמו ואת משפחתו בכבוד, אם זאת מטרת החיים, להיות עובד ומפרנס, מובן הדבר שהילד הוא יצור אומלל. גם הנער שבדרך להיות איש הוא איזשהו סוג של סימן שאלה. למה? כי הילד הקטן הזה וגם הנער, הרבה פעמים הוא לא יכול להיות עובד והוא לא יכול להיות מפרנס. ברור. נו, אז אם ככה, כל תקופת הילדות שלו היא בעצם תקופת מעבר שצריך לעבור אותה כמה שיותר מהר. עכשיו, מה אפשר לעשות? אי אפשר לדלג על השנים. נכון, אם נגיד, סתם דוגמה, בסדר, אם תקופת הילדות מתחילה, לא מתחייב על זה, נגיד, בגיל 3, נגיד היא מסתיימת בגיל 30, בסדר, נגיד, 15 שנה, בואו נצמצם את זה אפילו. ה-15 שנה האלה אני לא יכול לדלג עליהם. אני לא יכול להעביר ילד מהגן להיות אדם נשוי, אבא לחמישה ילדים. הוא חייב לעבור את השנים האלה. נו, אז מה עושים איתו? פשוט. משתדלים לחנך אותו. להיות כמה שיותר, אם אפשר לומר, כשהוא ילד בגיל, מבוגר בהתנהגות. ואז למשל, דוגמאות לצערנו הרב. ואז מתחילים לחנך את הילד, להיות אדם שמסוגל להיאבק, לנצח במאבקים האלה, להיות כוחני, להיות אגואיסט, לא לוותר על שלו. מרביצים לך בגן ילד, יש פתרון אחד, תרביץ יותר חזק, שפעם הבאה לא יעיזו להתקרב אליך. ואנחנו מקבלים, אם אפשר לומר, בעצם ילדים מבוגרים. כלומר, ילד שהוא לא ילד, שאיבד את הילדות שלו. כי בעצם תקופת הילדות היא תקופה מיותרת, חס ושלום. היא תקופה שאני לא יכול להיות עובד ומפרנס. וכעובד ומפרנס אני צריך תכף להיות, תכף נראה, אני צריך להיות אדם עם כוחות, עם יכולות, עם יכולת התמודדות, עם מורכבויות, מאבקי כוח, ניצחון במאבקים האלה, וכו'. לכן מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, שזאת לצערנו הרב התפיסה המצויה אצל האדם הנקרא מודרני, אין לילדות זכות מצד עצמה. כי אם הילד הוא לפי זה גולם יפה, איזה מין חומר גלם, שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. בוא ניקח את הגולמיות הילדותית הזאת, ננסה לעשות אותה הכי טוב כמה שאפשר בתקופת הילדות, אני מצטט, כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. הילד הוא בעצם איזשהו איש שאמור להיות איש מעשה, יצרני מפרנס, ולכן אנחנו צריכים בתקופת הילדות שלו לעשות אותו כמה שיותר מסוגל לעמוד לעתיד, בעתיד, בילדות, ביצרנות ובפרנסה. אבל אם אנחנו מעריכים את ערך החיים לא לפי העבודה והפרנסה בלבד, העבודה והפרנסה זה חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל אם ערך החיים זה לא רק כמה האדם יצרני, כמה האדם מסוגל לפרנס, קוראים לזה היום כמה האדם מציב לעצמו יעדים ומשימות ועומד בהם, לא זה, אלא אם אנחנו מעריכים את החיים לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית המערכת את החיים, המעריכה את החיים לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנמשך בקרבם. יש בילדות וגם מבחינה מסוימת בנערות יש איזה תמימות, יש איזה נקיות, יש איזה טהרה. אחד הדברים שהם הכי חשובים בתקופת ההתבגרות של האדם, ממש רואים את זה בגיל הנערות, זה היחסים החברתיים שלו. לפעמים אתה רואה עומק של קשר חברתי בתקופת הנערות אצל אנשים, זה ממש מדהים. איזה נאמנות, איזה מוכנות לקחת אחריות, לוותר אפילו משלך בשביל החבר. זה דברים, אלה דברים שלפעמים בתקופת הבגרות והזקנה הולכים לאיבוד, כי אז כשאני מתבגר, אני במרכאות כפולות ומכופלות, מתחיל להיות קצת יותר פיקח, מתחיל קצת יותר להבין את החיים, מתחיל קצת להיות יותר חכם, ואז בעצם אני לכאורה מגלה שבעצם החבר שלי ואני נאבקים על אותה משבצת, כביכול חס ושלום. ואז אני מתחיל פשוט באיזה מסע של דחיפות, מי פה עומד במשבצת הזאת, אתה או אני? איך פעם אמר מישהו משפט מזעזע? חברים חברים, עד העסקים. כל מה שלא עושים עסקים, הכל בסדר. יש כאלה הרחיבו את זה יותר. משפחה משפחה, עד העסקים. אל תערב משפחה, אל תערב חברים, חברים, בעניינים שקשורים לכסף. למה? כי בכסף הכל מתפרק. בכסף זה אינטרסים. בכסף זה כוחנות. בכסף זה אגואיסטיות. בכסף זה אני, ועוד פעם אני, ועוד פעם אני. זהו. לכן יש שני מעגלים שלא כדי לפגוע בהם, שם במחאות נשארת התמימות, המשפחה והחברים. אבל בעבודה תהיה דרווין, החזק מנצח. תהיה לוויתן שאוכל את הדגים הקטנים. זהו. כמובן זו טעות חמורה. ולכן אם אנחנו מעריכים את הילדות, לפי הטהרה, לפי הנקיות, לפי הישרות, אחד הדברים הכי נפלאים אצל ילדים, זה שהם לא צבועים. הם אומרים בפה את מה שמרגישים בלב. איזה תמימות. יש משחק, אני לא מפרסם משחקים, כן, אבל יש משחק שהורים אוהבים להשתמש בו. זה קצת לא פייר כלפי הילדים, אבל לטובתם, כן. זה נקרא בתוך הלב של אורי. מכירים את המשחק הזה? יש פה איזה כמה הורים. בתוך הלב של אורי. איזה משחק, לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל שהילד בעצם חושף דרך המשחק את העולם הרגשי שבו הוא נמצא. מה מטריד אותו, ממה הוא מפחד, מה הציפיות שלו, וכו'. מאוד מעניין המשחק הזה. אתה רואה ממש איך ילדים שקופים לגמרי. אין חציצות, אין תחפושות, אין מסכות, הכל שקוף. אבל לא צריך את המשחק הזה מצד האמת. כי ילד מצד האמת מוציא את עצמו באופן טבעי. אלא אם כן, ההורים חינכו אותו, בית הספר חינך אותו, עצור חביבי, לא כדאי לך לספר את מה שאתה מרגיש. תשחק אותה. יש לך יחצן? תשיג יחצן. קוראים לזה פוליטיקאי. אז לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית. המערכת את החיים לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנמשך בקרבם. ובתקופת הילדות וגם בתקופת הנערות, שם זה יותר נמדד בממד החברתי, כמו שהזכרנו מקודם, אז התקופה הילדותית הזאת היא אחת התקופות החשובות בחיים, שתכף נראה שאולי היא התקופה החשובה ביותר. תכף נראה, אז מה קורה כשאדם עובר בעצם מלהיות ילד ונער להיות איש וזקן? האם הוא אמור לאבד את כל זה? חס ושלום. אבל אם אנחנו מעריכים את החיים ומבינים את החיים לפי ההכרה האידיאלית שלהם, שהנערות הזאת, הילדות הזאת, יש בה משהו מאוד טהור, מאוד נקי, גם ברמה המוסרית, גם ברמה הרוחנית וכו'. על פי זה המשפט, על פי זה היחס, על פי זאת ההבנה, יעלה לנו ערך הילדות לא רק בתור הכשר לאישות, לאישות וגדלות, זה לא רק תקופת מעבר. כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה, תקופה מאוד חשובה. ולפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים. וכאן העסק מתהפך. זה לא שהילדות מובילה אל הזקנה. אני אומר משפט שצריך להסביר אותו. הזקנה מובילה אל הילדות. אלא תתגלה אצלנו, לפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים, שכל החיים ראויים להיות כמכשירים לעמדתה. כל תקופות החיים זה הכשרה לאותה ילדות, לאותה נקיות, לאותה תמימות, לאותה ישרות, לאותה כנות, לאותה אמיתיות. בכל הרמות. החל מהמוסרי וכלה ברוחני אלוהי. תכף נראה איך עושים את זה. התינוק, כשיחונך כראוי, בייחוד התינוק העברי, כמה קדושה ותום, כמה טהרה ומידות נעלות נמצא בנפש הנקייה, האהובה והאהובה הילדותית שבקרבו. כל זמן שטומאת שוק החיים, לא מקרה כנראה שהרב משתמש בביטוי שוק החיים, החיים כשוק, בשוק יש סחר מחר, יש אינטרסים, יש תחפושת וכולי, זה הדרך. אז התינוק הזה, כמה נקיות יש בו, כל זמן שטומאת שוק החיים לא השביטה את החן והאון של פרח, שושן, שושנה, זה. נו, אז אם זה ככה, אז יש לי קושיה לך, ריבונו של עולם. אם הילדות, הנערות, היא כל כך נקייה, היא כל כך תמימה, והבגרות היא כל כך מורכבת ומסובכת, אף על פי יתרונה, השכלי וכו', אז למה אתה מבגר אותנו, תשאיר אותנו ילדים? למה צריך לעבור מילדות לזקנה? מנערות לזקנה? מה יש בתקופת החיים, או בתכונת החיים יותר נכון, של הזקנה שחסר לילדות ולנערות? מה יש בה בתקופה הזאת? אומר הרב, אמנם טובה הילדות, נאה וקדושה היא. נכון. אבל הלא היא גם כן חלושה. לא תוכל לעמוד בפני זרם החיים ההולך ומתגבר. זאת אומרת, יש כאן עוד כמה מילים, מקוצר המקום לא נכנס. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, ברא העולם הזה ושם אותנו בתוכו. ובעולם הזה אנחנו צריכים לבנות את העולם הזה. והעולם הזה עם התכונות שלו והאופי שלו, והקדוש ברוך הוא חפץ בזה ורוצה בזה, ולכן ברא העולם באופי הזה. בעולם הזה אנחנו צריכים להיות אנשים שמפתחים את העולם ובונים את העולם, דווקא העולם החומרי, דווקא העולם המורכב, דווקא העולם המסובך. אז מצד אחד יש יתרונות לילדות, שזאת אותה תמימות, אותה נקיות, גם מוסרית, גם רוחנית. מצד שני יש חיסרון גדול, שאנחנו לא יכולים להשתמש באופן מעשי באותם הערכים המוסריים והרוחניים, כדי להיות שותפים בבניין העולם, והקב"ה הוא חפץ בבניין העולם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? תראו איזה משפט, המשפטים הבאים חשובים ביותר. ממש, אנחנו הולכים לראות הגדרת מטרת החינוך. מה זה חינוך באמת? על כן, זאתי חובתנו. לשמור בכל עוז את תומת הילדות ותארתה, גם כשאנחנו מתבגרים. אנחנו לא מבטרים על אותה ילדות, על אותה נערות, על אותה נקיות, על אותה תמימות, על אותה ערכיות, על אותה צלילות מוסרית ורוחנית. אלא, כל העוז הזה, שהתמימות הזאת, השלמות הזאת של הילדות ותארתה, עוברת איתנו במהלך ההתבגרות, במהלך החיים. על כן זאת חובתנו, לשמור בכל עוז את תומת הילדות ותארתה, ולהעבירה לאיתה. אנחנו לא מבטרים על הילדות. בכל אחד מאיתנו צריך להיות ילד קטן, במובן הנכון של המילים, ילד קטן. ולהעבירה לאיתה עם כל זוהרה וניקיונה, אל תקופת הגדלות. שמה תיתן תקופת הגדלות? היא לא חד ושלום תצא למלחמה מול הילדות ותשמיד את הילדות. הפוך. אלא באופן שהגדלות תעניק לה רק את העוז והגבורה החסרים לה. גבורת הגוף וגבורת הרוח. אבל לא תהין להרוס את היתרונות העיקרים של הילדות, האהובה והחביבה עד יד. הבגרות תיתן את כלי המעשה לאותם התכונות הנפלאות של הילדות. אז כל אחד מאיתנו בעצם אמור להיות נער זקן. נער במובן הזה של מוטיבציה, ערניות, חיות, תמימות, נקיות, שקיפות, ישרות, כנות, חברתיות, רוחניות אלוהית וכולי, על זה הדרך. והבגרות, הזקנה, הבגרות והזקנה, תיתן את הכלים לבטא את כל זה. דרך השכל, דרך הכרת הכוחות והשימוש בכוחות האלה, אבל לא כדי לאבד חס ושלום את אותה נקיות. תראו את המשפט הבא. להביא את הילדות בעצם תומה, תמימותה ותארתה, אל גבול הבחרות והשחרות, הזקנה והסיבה, באופן שתיווסד עוז שלעולם לא ינוס לך, זאתי תעודת החינוך בישראל. הייעוד של החינוך בישראל זה להיות נער וזקן ביחד. ואת זה האחים לא קלטו. איך יכול להיות אדם אחד שהוא גם נער וגם זקן? הוא אפילו בגיל 17 כבר זקן, אבל הוא גם נער. דרך אגב, החשבון הזה מסתדר עם כל הפירושים האחרים שהם לא ידעו להכיל, איך יוסף, יוסף מצד אחד הוא צדיק, יוסף הצדיק, מצד שני הוא המשביר לכל הארץ. אתה בקודש או בחול? אתה בזקנה או בנערות? מי אתה יוסף? קשה לאדם במרכאות רגיל, לא שהשבטים הם רגילים, חס ושלום, אבל לנו כאנשים רגילים קשה להכיל איך יכולה להיות אישיות אחת שכוללת בתוכה את היתרונות של הילדות והנערות, ומצד שני את היתרונות של הזקנה והסבא. שבאופן כללי הייתי אומר, הילדות נותנת את המוטיבציות, את העירניות, את השאיפות, את התמימות, את הכנות, את הישרות, את חוסר הצפיות, והזקנה, הבגרות והזקנה נותנת את השכל, את החוכמה, את שיקול הדעת, את יישוב הדעת, את יכולת השימוש בכלים המעשיים בעולם הזה, לבנות את העולם בלי לוותר על אותה תמימות, על אותה נקיות. תודו שזה מפתיע אותנו לפעמים, שאנחנו פוגשים אנשים בוגרים שנמצאים בעמדות מפתח, קוראים לזה היום, נמצאים בעמדות של שלטון, של אחריות, של שררה, לא דווקא בפוליטיקה בכלל, ואתה מזהה אצלם איזושהי תמימות, איזושהי כנות, איזושהי ישרות, חוסר משחקים. אתה מזהה אדם מוסרי, אתה מזהה אדם ערכי, ועם כל זה שהוא מוסרי וערכי, הוא פועל בתוך העולם ובונה את העולם. כי אנחנו רגילים לחשוב שלכאורה איזה שני מסלולים שלא נפגשים. אתה רוצה לבנות את העולם, אתה צריך להיות מחוספס, ציני, דורסני. אתה רוצה לשמור על הנקיות שלך, תישאר בגן הילדים. איך זה הולך ביחד? זה יוסף הצדיק. תראו מה אומר הרב חרל"פ, איזה דברים מופלאים. אני רגע מדלק כמה שורות, נחזור לזה עוד מעט. בעמודה השמאלית, בפסקה השנייה, הנערות מצטיינת בגיעוץ החיצוני. חיצוניות, ככה היא נראית. לכן יוסף נראה לאחים, מסלסל בשערו. והזקנה, בעיקר בזיקוך הפנימי. עכשיו, למה זה נראה ככה? כלפי חוץ, למה זה מצטיין לפנינו, זה נראה לפנינו. וכל כך למה? לפי שהנערות בנויה בעיקר על רגשי ההתפעלות, הנער, כמו שאמרנו מקודם, אחד מרכזי הכובד שלו, זה עולם הרגשי, ואילו הזקנה, ועל כן הנער, לפי שהנערות בנויה בעיקר על רגשי ההתפעלות, ועל כן מתפעל מהחיצוניות, כמובן שזה גם את כל המחירים שמשלמים בדרך, כל ההתפעלויות מהעולם החיצוני, והזקנה בנויה על השכל השקול והמדויק, ולכאורה יש יתרון לשכל, ולכן אמרו חכמים כידוע, ולכן סתירת זקנים בניין, ובניין נערים סתירה. אם אתה רואה נערים בונים, תדע לך זה סתירה. אם אתה רואה זקן סותר, תדע לך זה בניין. נו, אז מצד, אז לפי זה, אנחנו מבטרים על הנערות? מה פתאום? זקוקים הם הכנסת ישראל לזקנה המחושבת מצד אחד, עם רגשי ההתפעלות. זה חייב לבוא ביחד. אשר שניהם בונים את כנסת ישראל. ובעם ישראל הנערות היא לא נערות של התעוררות רגשית חיצונית, היא נערות של נקיות מוסרית ורוחנית, היא תמימות מוסרית ואלוהית בשורש, במהות, באופי, בתכונה. זה לא סתם סלסול בשיער כלפי חוץ. וכנ"ל גם השכל. השכל שלנו זה לא רק איזה שכל אנושי, זה שכל אלוהי, זה משהו אחר לגמרי. לכן, עוד פעם, זקוקים הם הכנסת ישראל הזקנה מחושבת עם רגשי ההתפעלות, אשר שניהם בונים את כנסת ישראל. ואומנם לא ההתפעלות מן הגיוץ החיצוני, אשר אינו רק שב נטעה. כי אם כאן הרב חלפ מעמיק יותר, זה קשור לתחילת הסוגיה. כי אם התפעלות, ההתפעלות העליונה, מן הבלתי מוסבר בשכל ובחשבון המדויק, יש איזו התפעלות שלא רק התפעלות רגשית, אלא התפעלות של שייכות ממשהו שהוא עוד לפני השכל, שזה תקופת הנערות, שהשכל עדיין לא תופס מקום. אשר אי אפשר לאחוז בו זולתי לבד הרגש ההתפעלותי. איזה מין עולם פנימי קוראים לזה היום להתחבר. איזה עולם פנימי, כי הנוער היום רוצה, סליחה, להתחבר. זה לא רק רגש חיצוני. יש הרבה קלקולים על להתחבר הזה, ברור, אבל יש גם איזה ממד חיובי בזה. ודאי שורש חיובי יש בזה. מי היה יוסף? אולי לפני כן, בואו נחזור רגע לתחילת פסקה 6. כדי להבין את המשפטים הבאים. לשני קצוות נחלקים המה האומרים לבלוע את ישראל. יש לנו שני סוגי אויבים, יש יותר, אבל כאן הרב חלפ מזכיר שניים מבחינת המסלול שאנחנו לומדים אותו היום. שני מסלולים רוצים להרוס את עם ישראל. הקצה האחד הוא המתגדר בחוכמה. יש מסלול אחד שהוא שבוי במישור השכל, במחאות, במישור הזקנה, הכל היגיון, הכל לוגיקה וכו'. אבל באיזה שכל? בשכל המוחשי, לא בשכל האלוהי, בשכל האנושי הרגיל. ורוצה הוא לעקור את רגשי בית ישראל ונטיותיו הפנימיים והעמוקים לשמירת מעשי המצוות וכל דקדוקם לפרטיהם. אותה גישה רואה את עם ישראל מדקדק במצוות, שאומרת שייך לכל העולם הרוחני. אומר, רגע, מה ההיגיון בזה? טעמי מצוות. הוא לא מבין שיש כאן איזה עולם פנימי רוחני שהוא עוד לפני השכל ואחרי השכל. אומר הרב חרלאפ, הקצה הזה של הנלחמים בנו היה הצד, אם אפשר לומר, של היוונים שקראו לו אתונה. כלומר, אותו צד שביטא את השכל. אריסטו, אפלטון, אבל איזה שכל? מוחשי, לא שכל אלוהי. פילוסופיה. קצה הזה של הנלחמים בישראל הם היוונים מזרעו של אדום. מתפארים הם בחוכמתם, אשר עם כל גדולתם, הרי סוף כל סוף, כל סוף אנושית היא החוכמה הזאת. סך הכל היא רק חוכמה אנושית, והיא כל חוכמה אנושית היא חסרה. ובזה דוחקים רגלי השכינה בגאוותה. מצד שני, יש קצה שני שנאבק בישראל. עוד קצה שני יש בנלחמים על ישראל. אינו מזדקק לטעמים עמוקים ורגשיים, מזלזל בשכל לגמרי ומזלזל בעולם הפנימי, אלא לטעמים חיצוניים ושטחיים. זה ספרטה של יוון ההיא. ספורט, אולימפיאדה. כלומר, יש שני מסלולים. יש את מי שהולך אחרי השכל, וכל עולם החושים והרגשות לא מעניין אותו בכלל. בטח לא הרגשות הפנימיים שהם הרגשות של כלל ישראל. ויש את המסלול השני, שהוא שבוי בחושים וברגשות, הוא מזלזל בחוכמה, ובטח הוא לא שייך לאותה חוכמה אלוקית ואותה עומק פנימי של ישראל. ואנחנו צריכים להיאבק מול שני המסלולים האלה. מול המסלול שרואה רק את השכל המוחשי, מול המסלול שרואה רק את הרגש והחושים המוחשיים. ולא אותו ממד שיש בו שכל אלוהי ועולם פנימי. זה יוסף. מביאים הסכנה הראשונה, הסכנה השנייה, סליחה, מביאים ממש לאותה סכנה כמו הקצה הראשון. כי לרגלי הרקנות מהרגשה העליונה של הפנימיות העצמותית, אשר בה משקיעים את הכל, באים לחיצוניות או לחיצונית, ולחסר השם וב, לחיצוניות רקנית. יוסף היה מכיל את שניהם. אני מדלג לקטע הבא, את הקטע הבא ראינו, הקטע אחריו. יוסף שהוא סתנו של עשיו, הוא המשביר בר בכל הארץ, הוא מידת היסוד המחברת שני הקצוות. זה מאוד מעניין, שמידת היסוד על פי הקבלה, אם עברי גוף האדם הם מלמעלה למטה, מידת היסוד זה בדיוק באמצע. כי יוסף הוא היסוד. היסוד במובן הזה שהוא מחבר את הלמעלה ואת הלמטה. הוא מחבר את השכל עם הרגשות, הוא מחבר את הזקנה עם הנערות, הוא מחבר את הכל. יוסף הוא סתנו של עשיו, שעשיו תמיד פועל נגדנו בשני מסלולים, או שכל מוחשי, או חושים ורגשות מוחשיים, ולא שכל אלוהי ולא עולם פנימי עשיר, אלוהי, הוא מידת היסוד המחבר את שני הקצוות, הזקנה והנערות. הדברים המוסברים שאפשר להשיגם בשכל ובחשבון מבחינת זקנה, והבלתי נתפסים בשום שכל חיצוני, שם מבחינת הנערות. הכירו בו השבטים רק מצד הנערות שבו. מה הם הכירו? והוא נער, בני בילה ובני זלפה. מה לא שמו לב? שהוא בן זקונים. ראו שאבא ישראל אוהב את בן הזקונים שבו, אמרו רגע רגע, הוא בעצם נער. אצלם הוא נראה נער, אצל אבא יעקב הוא נראה זקן. לא יכלו להכיל את שני הצדדים ביחד. ולכן, ויראו אחם כי אותו אבבים מכל אחד, וישנאו אותו. עוד פעם, הכירו בו השבטים רק מצד הנערות שבו. וחשבו מתוך כך שיהיה גם הוא לקוץ ממאיר חס ושלום לבית ישראל. חס ושלום בהמשך, בהמשיכו את הכלל להתפעלות המביאה אל הגיוץ החיצוני. הם ראו בו רק את הצד הנערות במובן החיצוני, הם בכלל לא ידעו שיש בו בן זקונים, והנערות שלו היא נערות אלוקית. זהו עניין סלסול השערות אשר ראו בו וכיוצא בזה. לעומתם, הכיר בו יעקב כי בן זקונים הוא לא, מלשון זקן, וחוכמת זקנים יש בו גם, וקנקן חדש מלא ישן הוא. כלפי חוץ, הוא נראה חדש, נער, כלפי פנים, הוא בן זקונים, הוא ישן. ישראל המיותר בהדרת קודש, וסיבת אמונים, כי דווקא הנער הזה, הוא המאחד את שני הקצוות, אשר יבנו את בית ישראל. ולכן כשיוסף נעלם מהתמונה, יעקב לא קיבל תנחומים, כי יעקב ידע שיש בן אחד במשפחה שמסוגל לאחד את שני הכוחות. הוא לא היה מוכן לקבל את זה שהוא מת, כי הוא ידע שאדם כזה לא יכול למות. יוסף הצדיק הוא הבריח התיכון, הוא מחבר את שני הצדדים. בהתאחדות שני הקצוות הללו, האלו, מתגלה האחדות העליונה בהוויה כולה, אשר זולת זה אינה מסוגלת להיות מתגלה. על כן התאבל על בנו ימים רבים. הרגיש כי חסר הבריח התיכון, המאחד ומגלה את הכל. מפני זה, כשיעקב פגש את יוסף, חז"ל אמרו, קרא קריאת שמע. מה זה קריאת שמע? בדיוק. קריאת שמע זה לאחד את העולם העליון עם העולם התחתון. את הזקנה עם הנערות. את הפנימים החיצוניים. מפני זה קרא יעקב קריאת שמע בשעה שנתגלה יוסף לפניו, שכל זמן שחסר כוחו של יוסף, אי אפשר לייחד איחוד האמת בעולם. רק אחרי התוודאו והכרתו את יוסף, כי עודנו בקדושתו ותפקידו האמיתי חי בקרבו. תראו את המשפט הבא, זה מדהים. איך הרב קוק מסיים את מאמר הדור? או יותר נכון, מה היסוד למאמר הדור? לפני איך הוא מסיים. היסוד למאמר הדור זה בדיוק הבעיה הזאת. איך אנחנו בעצם דור אבות ובנים, שהאבות לא מכירים את ערך הבנים, והבנים לא מכירים את ערך האבות. האבות יותר שומרי האמונים, שייכים אל הזקנה, אל החוכמה, אל המסורת, אל האלוקות, לא מבינים את הכוחות המתעוררים של הדור הצעיר, של דור עולי הארץ, בוני הארץ, התיישבות, ביטחון, צבא, גאווה לאומית, וכו'. קשה היה לדור הזקן להכיל את זה. ומצד שני, הדור הצעיר, שהוא בא עם כל המוטיבציות של לבנות מדינה, כל העירניות, אחריות, הביטחון העצמי, לקיחת אחריות, כל האדרנלין הזה של הנערות, הוא לא יכל לסבול את השמרנות, ואת, רוצה להגיד חוסר הביטחון, אבל את השמרנות, ואת השכל המחושב של הדור הזקן. זה בעצם הרקע למאמר הדור. והרב בכל מאמר הדור בעצם מנסה למצוא את היחס בין האבות והבנים. ותמיד יש משבר בין אבות לבנים. כי האבות מבטאים יותר את השמרנות, את השכליות, את הניסיון, והבנים, הנערות, מסמלת תמיד את פריצת הדרך, את החידוש, את חוסר המוכנות לקבל את הדור הקודם, אלא לפרוץ איזה דרך חדשה. ערניות, חיות. איך הרב מסיים את מאמר הדור? תראו, שבע, משפט אחד. רק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותצמח גאולה. משפט אחד. רק ששני הכוחות האלה יתאחדו, הצעיר והזקן, היום יש בתי כנסת, נקרא ישראל הצעיר. כל קהילה שמכבדת את עצמה, יש לה בית כנסת שנקרא ישראל הצעיר. רגע, ומה עם ישראל הזקן? אז בדרך כלל יש שני בתי כנסת. יש את ישראל הזקן, זה הדור של הזקנים, והחבר'ה בנו בית כנסת ישראל הצעיר, וזה שני בית כנסת, ולא בטוח שיש ביניהם קשר. עכשיו, עזבו רגע את בתי הכנסת, זה תפיסת עולם, זה השקפת חיים. זה אם אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים לשני הכוחות. האם אנחנו מבינים שהמשבר הגדול בתוך המשפחה שלנו, עם ישראל, וגם בתוך משפחה באופן פרטי, זה שאנחנו לא מבינים שצריך לאחד את הכוחות של הזקן והצעיר. לא מבינים שהוא נער ובן זקונים. זה שתי הבחינות. זה יוסף הצדיק. זה מידת היסוד. זה הבריח התיכון. טוב, יש עוד הרבה מה לומר. אבל בואו נחזור למקור 4, למשפט האחרון. לא כן הדבר, באמצע, אלא הזקנה היא שלמה אז, רק כשבאה אחרי הילדות. אז נותן את הילדות מצד אחד, כוחה הער והחי, מצד שני, על הזקנה מיושבת והבוחנת, ועל פי שתיהן ימלא צביון האדם הראוי. שצביון האדם הראוי נקרא יוסף. ולא סתם חזל אמרו, שיוסף זה כינוי לכלל ישראל. למשל, כמו הפסוק בספר תהילים פרק פי, נוהג כצאן יוסף. אז התחלנו להבין קצת את הכותרת בנער לזקן. חסר לנו רק עוד נקודה אחת. בן יוסף לחנוכה. מה ריבונו של עולם הקשר לחנוכה? טוב, א', אפשר להגיד אין קשר. ב', אולי יש קשר. כולם שואלים, ביחס לפורים, הרי כל גזרה אלוקית שבאה עלינו, יש לה סיבה רוחנית. אז ידוע מה הייתה הסיבה שבאה עלינו חג פורים. או באה עלינו גזרת המן ומכוחה חג פורים. הגמרא אומרת, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, כליה באותו הדור, אז הגמרא עונה מה שעונה. אבל לא מצאנו בחזל, מה הייתה הסיבה בעצם להופעת היוונים עלינו. בין אם זה אתונה או בין אם זה ספרטה. יש בח, בית חדש. הבח, המקביל לבית יוסף על הטור. הוא אומר שורה, מה הייתה הבעיה באותה תקופה, בזמן שהמידה שהיה קיים. אומר הבח, מקור 2, בח ידוע ולא ידוע, צריך פרסם את הבח הזה, אבל בחנוכה עיקר הגזרה הייתה על שנתרשלו בעבודה. זאת אומרת, בחנוכה הייתה תופעה כזאת שהכהנים שעבדו במקדש התרשלו בעבודתם במקדש, ולכן כל הגזרה באה על המקדש, על הכהנים, ולכן הנס היה על ידי הכהנים, וכו' וכו'. מה זה נקרא להתרשל בעבודה? עזבו עכשיו כהנים בבית המקדש. אדם הולך לעבודה. הוא מתרשל בעבודה. מתי אדם מתרשל בעבודה? מה הסיבה להתרשלות בעבודה? וגם מה התוצאות של ההתרשלות הזאת? כן? אז א', כשאדם מתרשל במשהו, זה כשהוא לא מבין את החשיבות של המשהו הזה. זאת אומרת, יש כאן בעיה בשכל. חוסר הבנה, חוסר ידיעה. ממד הזקנה חסר פה. מצד שני, כשאדם מתרשל במשהו כי הוא לא מבין, אז הוא גם לא מתפעל ממה שהוא עושה. הוא עושה לצאת ידי חובה. הוא עושה את זה כי אין ברירה. הוא דופק כרטיס, בא לעבודה, חוזר הביתה, הולך. זהו. התרשלות היא מצד אחד תוצאה כנראה של חוסר הבנת הערך של מה שאני עושה, ולכן אני עושה את זה בהתרשלות. ב', אם אני לא מבין את הערך של מה שאני עושה, אני עושה את זה בחוסר חשק, בחוסר רגש, בחוסר מוטיבציה, בחוסר שייכות. אפשר לומר לפי זה, שמה שקרה בחנוכה, שהיה פה איזה מין נתק, בין מצד אחד הנערות, שמביאה את החיות, את הערניות, את ההתלהבות, את השייכות, את ההזדהות, את המוטיבציה, לבין הזקנה, שמביאה את השכל, את החוכמה, את הערך, את המטרה, את המגמה. הכהנים באותה תקופה התרשלו בעבודה. היה איזשהו סוג של נתק בין הנערות לבין הזקנה. לא היה את ההבנה מבחינת זקנה, וממילא לא הייתה את ההתלהבות, את השייכות, את המוטיבציה, את החיות, את הערניות, מבחינת הנערות. אולי אפשר לומר את זה. לכן לא לחינם כנראה, לפי הכיוון הזה, שתמיד הפרשיות שעוסקות ביוסף חלות בחנוכה. לפני חנוכה, תוך כדי חנוכה, וגם אחרי חנוכה. כי זאת הייתה הבעיה. הבעיה של חוסר היכולת לחבר בין הזקנה לנערות, בין השכל הבוחן, לבין התמימות, הערניות, מוטיבציה וכו'. אז מה נאחל לעצמנו? שנהיה נערים זקנים וזקנים נערים. זה לא פשוט. לא פשוט להיות אדם בוגר שיש בו ילד, נער, ולא פשוט להיות ילד ונער שיש בו אדם בוגר. וכמו שהרב אומר, כל מגמת החינוך זה בעצם להעביר את אותה נקיות ילדותית נערית אל תקופת הבגרות, אל תקופת הזקנה, שהזקנה תיתן את היכולות המעשיות דרך השכל וכלי המעשה לבטא את אותה תמימות, את אותה נקיות, את אותה, הייתי אומר, אלוקיות שמופיעה דווקא בתקופה הראשונה של החיים שלנו, שבעצם לפי זה יוצא שהחיים שלנו לא מחולקים לשתי תקופות, אלא בעצם זה מהלך אחד. הילדות והזקנה זה דבר אחד. זה תמיד צריך לבוא ביחד. זה יוסף הצדיק, הבריח התיכון, שמחבר את הכל, וזה אולי תיקון שצריך לתקן בחג החנוכה. טוב, אז חנוכה שמח. נזכה ללכת בדרכו של יוסף הצדיק. יישר כוח.